שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ח במסכת צווחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף ע"ז עמוד ב' ונלמד היום דף החצי, כלומר עד סוף ע"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה 16 דקות וזה כולל הקדמה ארוכה של 4 דקות שמי שרוצה לדלג אליה יכול לקפוץ להתחלת הדקה הרביעית. בסוף השיעור יהיו לנו גם כמה השלמות של עוד 3 דקות. אחרי שמתחילת הפרק דיברנו על תערובות של דברים מוצקים, כלומר קורבנות עם קורבנות אחרים או חלקי קורבנות, היום נתחיל לדבר על תערובות של נוזלים, כלומר דם של קורבן שיתערב עם דם או נוזל אחר, מתי יש ביטול ומתי לא. עכשיו לפני שנראה את המשנה נתחיל דווקא בסוף הסוגיה, במימרה של רבה בערך באמצע ע"ט עמוד א', שהוא נותן לנו איזשהו סיכום של שלושת סוגי הדינים שנראה היום, שזה ביטול ברוב, נותן טעם ומשנה מראה. עכשיו בשביל להבין את זה נזכיר שתמיד הבסיס זה שמהתורה האיסור בטל ברוב, זה הבסיס של כל דיני תערובות, אלא שבתערובות של מוצקים זה באמת הכלל היחיד, כלומר מדאורייתא תמיד יש ביטול ברוב, אבל בתערובות של נוזלים המצב קצת יותר חמור. למה? כי בתערובות של מוצקים, נניח שיש תערובת של א' וב', אז א' לא משפיע על ב' או להפך, פשוט אנחנו לא יודעים מי כאן א' ומי כאן ב'. במצב כזה מדאורייתא הולכים לפי הרוב, מדרבנן ראינו כל מיני חומרות. זה במוצקים, אבל בנוזלים לא מדובר כאן על א' וב' שהם נפרדים ורק לא יודעים מי זה מי, אלא נוזל א' ונוזל ב' התחברו לאיזשהו נוזל חדש. במצב כזה שנוצרה כאן תערובת חדשה, אז אם מבחינה מציאותית המיעוט משפיע על אותה תערובת, אז אפילו מדאורייתא אני כבר לא יכול להתעלם מהמיעוט. מה זה אומר שהמיעוט מבחינה מציאותית משפיע על התערובת? אז יש שני מסלולים, תלוי במה מדובר. אם מדובר בדבר שאוכלים אותו, אז המיעוט יכול להשפיע על התערובת בזה שמרגישים את הטעם שלו. אם מדובר בנוזל שלא אמורים לשתות אותו, אלא להשתמש בו, למשל דם של הקורבנות או מים של המקווה, אז כאן מה שמעניין אותנו זה המראה של הנוזל, ואם המיעוט משפיע בצורה בולטת על המראה, אז גם כן אי אפשר להתעלם ממנו ולומר שהוא בטל ברוב. אז שוב, גם בנוזלים הבסיס זה שיש ביטול ברוב, אבל אם המיעוט משפיע על הרוב בזה שהוא נותן טעם או שהוא משנה מראה, אז המיעוט לא בטל ברוב. עכשיו, מתי המיעוט יכול להשפיע על המראה או על הטעם? אז לגבי טעם, זה תלוי אם זה אותו מין או לא. אם זה תערובת של שני דברים מאותו מין, זה נקרא מין במינו, אז מן הסתם גם יש להם את אותו טעם, ואז ממילא אין כאן השפעה של הטעם וזה יהיה בטל ברוב. אבל אם זו תערובת של שני מינים, זה נקרא מין שלא במינו, אז ממילא מן הסתם גם יש להם שני טעמים שונים, אז יכול להיות שהמיעוט ישפיע על הטעם של הרוב. זה לגבי הטעם, שזה תלוי אם זה מין במינו או מין שלא במינו. לגבי המראה, אנחנו נראה שיש מצבים שבהם יש שני מינים שונים, אבל יש להם את אותו מראה, למשל, דם ויין אדום. במקרה כזה, אם זה תלוי במראה, אז כאן לא תהיה השפעה של המראה, בהמשך נראה אם בכל זה צריך להחמיר כאן או לא. אז שוב, בינתיים אמרנו שהבסיס זה ביטול ברוב, אלא אם כן יש השפעה של הטעם או המראה. כשאמרנו שבדרך כלל מה שיגרום לטעם או מראה שונים זה שני מינים שונים, אבל לגבי המראה יכול להיות ששני מינים עם אותו מראה. ועכשיו עוד שתי הערות אחרונות לסיום ההקדמה. הערה אחת זה שמה שאמרנו עכשיו שיותר קל לבטל מין במינו מאשר מין שלא במינו, כלומר שמין במינו בטל ברוב ומין שלא במינו צריך לבטל גם את הטעם, זו רק דעת רבנן, אבל רבי יהודה במשנה שלנו סופר שמין במינו זה עוד יותר חמור ממין שלא במינו, כלומר הוא לא בטל בכלל. זאת הערה אחת. הערה נוספת, ובזה נסיים את ההקדמה, רבה בעמוד א' יביא ראיה לזה שבמין שלא במינו זה לא בטל ברוב, אלא צריך לבטל את הטעם. הוא מוכיח את זה ממשנה בחלה, שאומרת שאם אדם עושה מצה מתערובת של קמח אורז וקמח חיטים, אז אפילו שהקמח חיטים הוא המיעוט, אם הטעם שלו מורגש, אז הוא לא בטל בתערובת, ויוצאים בזה ידי חובה בפסח. אז הנה אנחנו רואים שגם מדאורייתא, אם המיעוט נותן טעם, אז הוא לא בטל ברוב. זאת הערה שלישית. אז שוב, נסכם, במין שלא במינו, זה הולך לפי הטעם או המראה, במין במינו, לפי רבנן יש ביטול ברוב, לפי רב יהודה אין ביטול בכלל. עד כאן החלק שהגדרנו אותו כהקדמה לסוגיה, ואת זה לקחנו כאמור מרבה בדף ע"ט עמוד א', ועכשיו מתוך זה נתחיל את הגמרא עצמה, ונחלק את הגמרא לשלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה בגמרא זה חומרה של רבי יוחנן, הסוגיה השנייה זה דיון על מין בשינו מינו, שזה קשור למה שדיברנו עכשיו בהקדמה, והסוגיה השלישית דנה בחומרה של המשנה להחמיר במין במינו, כאילו שזה מין שלא במינו. אלה שלושת הסוגיות שנראה היום, אבל לא נלמד אותם לפי הסדר, אלא נראה קודם את הסוגיה השנייה, אחרי זאת הראשונה ואחרי זאת השלישית. אז אנחנו מתחילים בסוגיה השנייה, שהיא מתחילה בדברי ריש לקיש בערך באמצע עמוד א', ואנחנו מתחילים בה כי היא ממשיכה באופן ישיר את הדברים שעכשיו אמרנו בהקדמה לגבי מין בשינו מינו, ובשביל הסוגיה הזאת עדיין לא צריך לראות את המשנה, לכן נתחיל ישר בגמרא. ריש לקיש מדבר על תערובת של שני מוצקים, אבל התערובת קרתה תוך כדי הלעיסה בפה, אז מבחינתנו זה כמו תערובת של נוזלים, כי הדברים ממש נבללים אחד בתוך השני. המקרה שהוא מדבר עליו זה אדם שאוכל כמה סוגי קורבנות פסולים, למשל פיגול ונותר, והוא מחדש שבמקרה כזה גם אם יתרו בו לאיסור שהוא עושה, הוא לא יקבל מלכות. למה הוא לא יקבל מלכות? כי ריש לקיש מניח שגם אם הוא אכל כזית מכל אחד מהאיסורים, לא יכול להיות שזה בדיוק אותו כזית, אלא אחד מהם קצת יותר מהשני, וממילא מהתורה אחד מהאיסורים בטל ביחס לאיסור השני, כך שהוא בעצם עובר רק על איסור אחד, וכיוון שאנחנו לא יודעים איזה מהאיסורים בטל, אז מי שהתרה באותו חוטא בעצם עשה התרעת ספק, כי הוא לא יודע על איזה מהאיסורים הוא באמת עובר, וריש לקיש סובר שהתרעת ספק היא לא התרעה, ולכן אי אפשר לחייב כאן מלכות. זאת ההלכה שריש לקיש אמר. הגמרא מפצלת את מה שהוא אמר לשלוש הנחות, אנחנו כאן נחלק את זה לשתי הנחות, ואת הראשונה נחלק לשתיים. הנחה אחת היא לגבי התרעה, כמו שאמרנו שהתרעת ספק היא לא התרעה. הנחה שנייה היא שבמקרה הזה יש ביטול ברוב מהתורה. עכשיו זה בנוי על שתי הנחות. הנחה אחת זה שגם בשני איסורים יש ביטול, ולא רק באיסור בהתר. בהמשך בעינתת נראה שרבי אלעזר חולק על זה. והנחה שנייה, שזה מה שמעניין אותנו כרגע, זה שלמרות שמדובר כאן לכאורה גם לא רק בשני קורבנות פסולים, אלא למשל שהוא אכל מנחה וקורבן פסולים ביחד, כך שלכאורה אפילו שמדובר כאן בשני מינים שונים, כך שמין הסתם אחד נותן טעם בשני, בכל זאת אומר ריש לקיש שיש ביטול ברוב. אז על זה מקשה רבה ממה שאמרנו בהקדמה, שבמין שלא במינו, אם המיעוט נותן טעם ברוב, אז גם מהתורה אין ביטול ברוב, והוא מוכיח את זה ממה שהקדמנו ממצא של אורז וקמח. אז איך בכל זאת רבה אומר שיש כאן ביטול ברוב? עונה הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב', ריש לקיש לא מדבר על מין שלא במינו, כי בזה הוא מודה שאם יש טעם אז אין ביטול ברוב, אלא מדובר במין במינו, כלומר שהוא אכל שני קורבנות, ובמין במינו יש ביטול ברוב מהתורה. עד כאן השלב הראשון של דיון על ריש לקיש, חשבנו לרגע שריש לקיש סותר את מה שאמרנו בהקדמה לגבי מין שלא במינו, ודחינו כי הוא מדבר על מין במינו. זאת הסוגיה הראשונה להיום, ובזה הגענו לשורה השנייה בעמוד ב', רק לפני שנעבור לסוגיה הבאה, נשלים חור קטן מהשליש התחתון של האינטט עמוד א'. הזכרנו שאחת ההנחות של ריש לקיש זה שאיסורים מבטלים איסורים, ואמרנו שרבי אלעזר חולק על זה, והוא אומר שאיסורים לא מבטלים איסורים, אלא רק איסור והתר מבטלים זה את זה, והגמרא בסוף האינטט עמוד א' מסבירה את זה שהוא מדמה את זה למצוות. כמו שמצוות לפי הלל לא מבטלות זו את זו, עובדה שהלל היה אוכל מצה, פסח ומרור ביחד, והוא לא חשש שהמצוות האלה יבטלו אחת את השנייה. אותו דבר אומר רבי אלעזר לצד ההפוך, שגם איסורים לא מבטלים זו את זה, אלא רק דברים שונים יכולים לבטל אחד את השני, כמו איסור ויתר. זה היה בסוגריים, סיימנו בזה את האינטט עמוד א', וסגרנו את הסוגיה הראשונה. בסדר של הגמרא הזאת הייתה הסוגיה השנייה, ועכשיו נחזור אחורה ונראה את הסוגיה הראשונה, שזה החומר של רבי יוחנן. אבל בשביל לראות את זה, צריך קודם כל ללמוד את הדין הראשון במשנה. דרך אגב, היום נלמד רק את החצי הראשון של המשנה, את החצי השני נראה מחר. המשנה כאמור מדברת על תערובת של דם של קורבן עם נוזלים שונים, כשיש שלושה נוזלים שונים, או תערובת עם מים, או עם יין, או עם דם, והשאלה היא האם אפשר לזרוק את אותו דם על המזבח, או שהוא כבר התבטל, ואי אפשר. עכשיו רק צריך להדגיש שהשאלה כאן זה לא האם יש בעיה שגם אותו נוזל אחר יעלה על המזבח, זה כרגע מבחינתנו לא בעיה, תראו תוספות למה. מה שכרגע מעניין אותנו זה האם אותו נוזל אחר מבטל את הדם, אם הוא מבטל את הדם, אז ממילא אפשר להשתמש בו. אם הוא לא מבטל את הדם, אז אפשר להשתמש בו. אז מתי זה מבטל ומתי לא? אנחנו נראה שזה תלוי באיזה נוזל מדובר, וכאמור, המשנה מדברת על שלושה נוזלים, מים, יין ודם, ונחלק את הדיון שלנו לשני חלקים. החלק הראשון זה דם עם מים, והחלק השני זה דם עם יין או דם, ונראה כל חלק בפני עצמו עם הגמרא שעליו. אז אם הדם יתערב במים, אז כמו שאמרנו בהקדמה, מה שמעניין אותנו זה המראה. אם יש מספיק דם בשביל שכל העסק עדיין נראה כמו דם, אז זה לא בטל, ואם זה כבר לא נראה כמו דם, אלא כמו מים, אז זה כן בטל. זה כשאדם יתערב במים, וזה לכאורה פשוט. אבל עכשיו נראה על זה את החומרה שאומר רבי יוחנן של כמה כמה בטיל. אומר רבי יוחנן שמה שאמרנו עכשיו, שאם זה נראה כמו דם, זה עדיין דם, זה תלוי מה נפל לתוך מה. אם המים נפלו לתוך הדם והתוצאה הסופית היא שעדיין זה נראה כמו דם, זה באמת נכון שהדם לא בטל. אבל אם הדם נפל לתוך המים, אפילו שהתוצאה הסופית היא שכל העסק נראה כמו דם, עדיין זה כן בטל. למה זה בטל? בגלל כמה כמה בטיל, כלומר ראשון ראשון בטל. מה הכוונה? בהנחה ששפכנו את הדם לתוך המים לא ממש בבת אחת, אלא באיזושהי זרימה, אז כשהטיפה הראשונה של הדם נכנסה למים, אז היא ודאי לא השפיעה על המראה, ממילא התבטלה לתוך המים והיא כאילו כבר לא קיימת. אחר כך הגיעה הטיפה השנייה וגם היא לא השפיעה על המראה, אז גם היא התבטלה לגמרי, אחר כך השלישית והרביעית וכולי. כך שכל טיפה של דם שנכנסה למים התבטלה למים, אז גם אם בסוף התוצאה הסופית היא שזה כן נראה כמו דם, כיוון שכל טיפה כבר התבטלה בטלה, אנחנו לא יכולים לומר שכל טיפות הדם ביחד יצטרפו עוד פעם ועכשיו יהפכו את כל התערובת לדם, כי ברגע שכל טיפת דם התבטלה, אז היא נדחתה מהעבודה, ובקודשים, לפי רבנן, יש כלל של דיחוי, כלומר שברגע שדבר יתבטל מהעבודה, אפילו שהסיבה של הביטול כבר עברה, כבר אי אפשר לחזור ולהשתמש בו. אז זאת החומרה של רבי יוחנן, שהיא בנויה משני שלבים. שלב ראשון זה כמה בטיל, ושלב שני זה שאי אפשר לומר שבסוף זה חוזר ונאור, כי זה קודשים, ובקודשים יש דיחוי. עכשיו, מעיר על זה רב פאפה שזה רק בקודשים, אבל במצוות, למשל, במצוות כיסוי הדם, שגם שם צריך שזה יראה כמו דם, אז שם, אפילו שטיפות הדם זרמו לאט לאט לתוך המים, אז גם אם נאמר כמה בטיל, בכל זאת, אם בתוצאה הסופית זה נראה כמו דם, אז נחשיב את זה כמו דם, כי שם אין עניין של דיחוי. עד כאן הסוגיה השנייה שלנו להיום, שהיא הסוגיה הראשונה בגמרא, ובה התייחסנו לתערובת של דם עם מים. ועכשיו נעבור לסוגיה השלישית, שהיא מתחילה בגמרא בשורה השנייה בעמוד ב', אבל בשביל לראות את זה, צריך קודם כל לראות את שני המקרים הבאים במשנה, וזה תערובת של דם עם יין ודם עם דם, ונראה חומרה מיוחדת שיש במשנה. נתחיל עם תערובת של דם עם יין, כשהכוונה היא ליין אדום. כאן, למרות שמדובר בשני מינים, כיוון שבכל זאת המראה הוא זהה, אז הצבע של הדם לא ניכר בתוך היין, הוא לא משפיע עליו. ממילא לכאורה, לפי הכללים שאמרנו בהקדמה, צריך לומר שהוא יהיה בטל ברוב, כי המראה שלו הוא לא ניכר. אבל בכל זאת, אומרת המשנה חידוש מפתיע, שבהמשך נראה שהוא נתון במחלוקת הנעים. החידוש הוא שמה שאמרנו מקודם, שאם הצבע של המיעוט, במקרה הזה הדם, ניכר בתערובת, אז הוא לא בטל, המראה של המיעוט, כלומר הדם במקרה הזה, זה לא סיבה, אלא סימן. כלומר, שזה לא שבאמת מה שקובע זה הצבע של הדם, ואם יש צבע של דם, זה לא בטל, אלא אם יש צבע של דם, זה רק סימן לזה שיש כאן כמות משמעותית של דם, וממילא הדם לא בטל. לכן אומרת המשנה שגם בתערובת של דם עם יין, שאז לא רואים את הדם, אנחנו צריכים לעשות כאילו שזו תערובת של דם עם מים, ולחשוב האם בתערובת כזאת היינו רואים את הצבע של הדם או שלא. אם גם במים כמות כזאת הייתה בטלה, אז גם ביין היא בטלה, אבל אם במים היא לא הייתה בטלה, אז גם ביין היא לא בטלה. זה נקרא במשנה, רואים אותו כאילו הוא מים. זאת החומרה של המשנה לגבי דם ויין. עכשיו אותה חומרה לפי תנא קמא שייכת גם לגבי דם עם דם אחר, אבל במקרה הזה של דם עם דם, המשנה מביאה שרב יהודה חולק, כי כמו שהקדמנו, לפי רב יהודה המין במינו לא בטל בכלל, אז רב יהודה מסכים לחומרה הזאת, אבל הוא רק מיישם אותה בדם עם יין, אבל לא בדם עם דם, כי בדם עם דם המין במינו לא בטל. עד כאן החלק השני של המשנה, שמה שראינו זה החומרה שגם בשני דברים דומים עושים כאילו שהם לא דומים, ולפי זה בודקים האם זה בטל או לא. את זה המשנה אמרה לגבי מראה, ועכשיו מזה נקפוץ לשורה השנייה בגמרא ונשווה את זה לגבי טעם. לכאורה את אותו עיקרון שאמרנו עכשיו לגבי מראה זהה, צריך ליישם גם לגבי טעם זהה. כלומר שגם במין במינו, כלומר המקרה שעליו ריש לקיש דיבר מקודם, לא נאמר שיש ביטול ברוב, אלא נבדוק מה היה קורה באותם כמויות אם זה היה מין שלא במינו. אם הטעם היה מורגש, אז זה לא יהיה בטל, ואם הטעם לא היה מורגש, אז זה כן יהיה בטל. זאת השאלה שהגמרא שואלת בשורה השנייה בעמוד ב'. עוד פעם, למה לגבי טעמים אמרנו בהקדמה, וכך גם ריש לקיש אמר, שעושים ביטול ברוב, ולא עושים כאילו שזה מין שלא במינו, ואילו לגבי מראה, ראינו חומרה במשנה שעושים כאילו שזה מראה שונה. עכשיו, מהשורה החמישית בעמוד ב', יש כאן שלוש שורות שמנסות לתרץ ולהבין אחרת את המשנה, כרגע נדלג על זה בשביל לא להסתבך, נזכיר את זה בסוף עוד פעם. בכל אופן, עד כאן הקושייה, ועונה הגמרא בערך באמצע עמוד ב', שבאמת זה מחלוקת הנעים, האם יש את החומרה המיוחדת של המשנה שלנו או שלא. איפה מצאנו מחלוקת? הגמרא מביאה ברייתא שמדברת על הטבלה של כלי טמא. כלומר, אם יש לנו דלי שנטמא, ואנחנו רוצים להטביל אותו במקווה, אנחנו צריכים שהמים ייגעו בכל חלקי הדלי, אבל כשאנחנו באים להטביל את הכלי, אז בתוך הדלי כבר יש איזושהי כמות של חלב, והחלב הזה מונע מהמים של המקווה להגיע לחלק התחתון של הכלי, וממילא הכלי לא טהור. אלא שאם נוכל לומר שהמים שבתוך הדלי מבטלים את החלב, אז ממילא החלב כבר לא מפריע, ואז הכלי כן יהיה טהור. אז האם החלב בטל המים או לא? אז רבנן שם אומרים שהוא בטל וממילא הדלי יהיה טהור, אבל רב יהודה שם אומר שהוא לא בטל. למה החלב לא בטל? כי רב יהודה עושה את החומרה של המשנה שלנו, כלומר הוא אומר בוא נעשה כאילו שזה לא חלב אלא איזשהו משהו בצבע אדום. אם היה נוזל בצבע אדום באותה כמות הוא לא היה בטל כי הוא היה משפיע על המראה של התערובת, אז ממילא גם חלב באותה כמות לא בטל, כי רואים כאילו שזה נוזל בצבע אדום. אז ראינו שבאותה ברייתא רבנן לא אומרים שרואים כאילו, ואילו רב יהודה אומר כמו המשנה שלנו וכמו רב יהודה במשנה שלנו שכן רואים כאילו. אז יוצא שהחומרה הזאת של המשנה שלנו באמת נתונה במחלוקת הנעים. וזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', מה שנשאר לנו זה עוד קושייה מברייתא נוספת על מה שאמרנו עכשיו לגבי הדלי ותירוץ, ובזה נסיים. הקושייה מתחילה במילה אורמינהו, וגם היא מברייטה שמדברת על דלי שמנסים להטביל אותו, ויש בתוך הדלי נוזלים שמפריעים למים של המקווה להגיע לכל הדלי. הברייטה מדברת על שלושה סוגים של נוזלים, רוק, מי רגליים ומי חטאת, כשהמקרה שמעניין אותנו זה מי חטאת, שלגביהם אומרת הברייטה שהם בטלים ביחס למים של המקווה שהם רוב בתוך הכלי. ממילא שואלת הגמרא למה כאן אנחנו לא אומרים שרואים את המי חטאת כאילו שהם נוזל בצבע אדום, אלא אומרים שהם כן בטלים ברוב. זאת הקושייה מהברייטה. עכשיו בסוגריים נעיר שהגמרא גם צריכה להוכיח שהברייטה הזאת היא בכלל כמו רב יהודה, כי אחרת אין קושייה. אבל לאותה הוכחה הזאת נשמור לסוף בשביל שלא נסתבך. קודם נראה את שני התירוצים, תירוץ אחד של אביי ותירוץ שני של רבא. התירוץ של אביי בשורה האחרונה בהנחת עמוד ב', התירוץ של אביי בשורה האחרונה בהנחת עמוד ב' מניח שיש קשר בין שתי החומרות שהזכרנו היום בשם רב יהודה במשנה, כלומר חומרה אחת שרואים כאילו שהיין זה מים, וחומרה נוספת שמין במינו לא בטל. תראו תוספות אגב שהוא מקשה על הקשר הזה בין שתי החומרות, בכל אופן כרגע נניח את זה כעובדה. ממילא אומר אביי, כיוון שמצאנו ברייתא אחרת שבה רב יהודה אומר את החומרה של מין במינו לא בטל לא בשם עצמו אלא בשם רבו רבן גמליאל, ממילא צריך להבין שהחומרה הזאת היא לא באמת דעתו שלו אלא דעתו של רבו, וממילא גם החומרה השנייה, כלומר שרואים כאילו שהיין זה מים, גם זה לא באמת דעתו אלא דעת רבו רבן גמליאל. ממילא הקושייה כבר לא קושייה, כי מה שרב יהודה אמר במשנה שלנו שמחמירים זה לא דעתו אלא דעת רבו, ואילו הוא עצמו סובר כמו בברייתא של הדלי שלא רואים כאילו שהיין הם מים. זה תירוץ ראשון, בקיצור הדי די הדי רבי. תירוץ שני, בשורה הרביעית באינטט, רב אומר שבאמת רב יהודה אמר את דעת עצמו, ורב יהודה הוא זה שמחמיר גם לגבי מין במינו, וגם לגבי לעשות כאילו שהיין זה מים, וזה שבברייתא של הדלי הוא מקל שמי החטאת בטלים למים של המקווה, שם זה מקרה מיוחד, כי מדובר בדלי שנטמע רק מדרבנן על ידי משקים, ואז זה מטמא רק את הצד החיצוני של הדלי ואת שפת הדלי מלמעלה, וזה שצריך להטביל את כל הדלי זה רק חומרה שרבנן החמירו בשביל שנהיה בטוחים שהמים יגיעו גם לכל שפת הדלי. ממילא כיוון שזה רק מדרבנן, רבנן עצמם הקלו שאם יש משהו בתוך הדלי זה לא מפריע לנו. אבל אם זה היה תומה מדאורייתא, גם הוא היה מחמיר שרואים כאילו שמים שבפנים הם בצבע אדום, וממילא צריך להחמיר. עד כאן שני התירוצים מהברייתא של מי החטאת בתוך הדלי, למה שם לא החמרנו שרואים כאילו. בזה הגענו לדברי רבא באמצע אינטט עמוד א', ובזה סיימנו את הסוגיה השלישית להיום. בסוגיה הזאת ראינו את החומרה של המשנה שרואים כאילו שהיין הם מים, כלומר שלא באמת הולכים לפי הצבע אלא לפי הכמות. על זה שאלנו למה לא עושים אותו דבר גם לגבי טעם, ואמרנו שבאמת זה מחלוקת הנעים בין לגבי מראה בין לגבי טעם. את המחלוקת מצאנו בברייתא לגבי חלב בדלי. הקשנו על זה למה רב יהודה בברייתא אחרת לגבי מי חטאת בדלי לא מחמיר שעושים כאילו, וראינו שני תירוצים. אביי אמר הדי די הדי רבי, ובאמת רב יהודה עצמו לא מחמיר. רב אמר שרב יהודה עצמו מחמיר, והמקרה שם זה רק טומאה דה רבנן, ולכן שם הקלו. עד כאן עיקר השיעור, אבל לא נוכל לסיים עד שנשלים שני חורים קטנים. החור הראשון זה שלוש שורות מהשורה החמישית בעמוד ב', והוא מתייחס למה שהקשנו, למה במשנה שלנו יש חומרה שעושים כאילו שזה שני מראות שונות, ואילו לגבי טעם במין במינו, לכאורה לא עושים את החומרה הזאת, ובסוף תרצנו שזה מחלוקת הנעים. אבל מה שדילגנו זה שלפני התירוץ הזה, הגמרא ניסתה לומר שאולי בעצם גם לפי המשנה שלנו אין את החומרה הזאת. איך אפשר לומר את זה? נסביר שכשהמשנה אמרה שכשדם נכנס ליין, עושים כאילו שהיין זה מים, ואז ממילא זה לא בטל כי זה משנה את המראה, היא לא התכוונה למה שאמרנו עכשיו, שעושים כאילו שהיין זה מים, אלא התכוונה להפך, עושים כאילו שכל התערובת זה מים, כלומר שבעצם המשנה אמרה שהדם כן יהיה בטל, כלומר זה כמו מים עכשיו, זה לא דם. זה מה שהגמרא מציעה, ואז גם למשנה שלנו אין את החומרה הזאת, אבל הגמרא דוחה משתי סיבות. סיבה אחת זה שאם זאת כוונת המשנה, אז היה עדיף שהיא פשוט תכתוב שהדם בטל, למה לכתוב עושים כאילו שזה מים? סיבה שנייה זה שבברייתא שאחרי זה הגמרא מביאה ששם יש מחלוקת תנאים בעניין הזה, שם מפורש, לפי רב יהודה כן עושים כאילו, אז ממילא אי אפשר לומר שלפי רב יהודה במשנה שלנו לא עושים כאילו, ולכן את התירוץ הזה הגמרא דחתה, ואז יציע שזה מחלוקת תנאים. עד כאן החור הראשון. החור השני זה ברייתא שבנו בשליש התחתון של עמוד ב' באורמינהו, שם ראינו לגבי מי החטאת בתוך הדלי שלא עושים כאילו, ואמרנו שזה קשה לרב יהודה שהוא כן עושה כאילו, אבל עכשיו צריך להשלים מאיפה לנו שבכלל הברייתא הזאת היא כשיטת רב יהודה. אז מסבירה הגמרא שאת זה לומדים ממקרה נוסף שיש בברייתא, שאת זה עוד לא הזכרנו, שבמקום שיהיה מי חטאת בדלי, היה מי רגליים בדלי. שם הברייתא אומרת שמבחינתנו מי רגליים זה בדיוק כמו מים, וזה לא מפריע למים של המקווה להגיע לכל חלקי הדלי. עכשיו הניסוח שבר שהברייתא השתמשה כשהיא אמרה את זה, זה שרואים כאילו שהמי רגליים זה מים. אז מזה שהברייתא השתמשה בניסוח של רואים כאילו, הגמרא מסיקה שזה דעת רב יהודה, שהוא זה שחידה שיש בכלל מושג כזה של לראות כאילו, וממילא הקשנו למה לגבי מי חטאת. הוא לא אמר שרואים כאילו, והבאנו את התירוצים של אביי ורבא. בזה סיימנו את השלמת החורים, ולמדנו היום עד סוף ע"ט עמוד א', כל טוב.